חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב.
טוב, מה נשאל אותו על מה, על אמריקה?
מה, אז הולך להיות רמדאן שקט בגלל שנתניהו החליט לשמוע את גורמי המקצוע ולהחליט לפי מה שהם המליצו?
הוא לא שמע את כל גורמי המקצוע, כי היה גם גורמים מהמשטרה שאמרו אחרת. רק להזכיר, המשטרה אמרו שעדיף כן לייצר מגבלות, בגלל שהר הזה הוא מאוד מאוד נפיץ, ובגלל שיש חלקים במגזר הערבי, בערבי ישראל, שעשו הכל בעבר, אני מכיר את זה כאיש מערכת, ושעבר עשו הכל כדי ליצור לחומר נפץ הזה, ליצור לו...
כן, אבל מה אתה חושב, חבר הכנסת סעד? אני רוצה לשמוע מה אתה חושב. חשובה לי הדעה שלך, אנחנו מראיינים אותך כאן לא מעט. עכשיו אני רוצה דעה שלך, לא כאיש הליכוד, אלא כחבר כנסת סעדה.
אני תמיד, אתה מכיר אותי, תמיד אני אומר את הדעה שלי, ובזה פתחתי, שאני חושב שאת לשמוע להערכות של המשטרה, שבניגוד, וזה בניגוד למה שנתניהו החליט, ראש הממשלה, ההמלצות של המשטרה היו להגביל את הגיל, ואת לא לאפשר לכולם, בגלל שהר הבית זה חומר נפץ. המקום הזה יכול להתלקח משם, אפשר לייצר באמת אש של שנאה. ויש גורמים מתוך המגזר הערבי, של ערבי ישראל, שרוצים לייצר את האש הזו של השנאה, והחמאס מעוניין לייצר את האש השנאה הזאת, כדי להעביר את המזרח התיכון. ונכון, אני חושב, היה להגביל את גיל המתפללים, כפי המלצת משטרת ישראל, עכשיו שגם היא הגורם, האמון על מה קורה בפנים.
אבל חבר הכנסת סעדה, תראה, מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, בירך את נתניהו על ההחלטה הזאת, אז אולי באמת הולך להיות כאן שקט בעקבות ההחלטה הזו של נתניהו. הנה, תראה, מנסור עבאס בירך את זה.
קודם כל, הלוואי ויהיה שקט, וגם מפריע לי שכל פעם אנחנו מתעסקים בחגים שלהם. אני לא זוכר שהמוסלמים מתעסקים בחגי תשרי, מה יקרה להם בגלל חגי תשרי. יש פה איזשהו אנומליה של מדינת ישראל.
לא, כי ההיסטוריה והניסיון של הרבה מאוד שנים מלמד שברמדאן יש תסיסה גדולה מאוד בשטח. אני לא מכיר את העניינים שלהם, אבל זו המציאות. כל שנה מחדש.
ואנחנו צריכים לדאוג אך ורק לדבר אחד, לביטחון של אזרחי ישראל. ומשטרת ישראל אומרת...
אבל אולי הדרך לשמור על ביטחון מדינת ישראל זה להרגיע את השטח בכך שלא יתלו הגבלות וכל מיני דברים כאלה, כדי שהם יהיו רגועים, וכבר היו רמדאנים שקטים ורגועים גם בעבר, ואולי זו הדרך, ולא דווקא ללכת עם ראש בקיר ולהגיד, לא, אנחנו נגביל ונגביל מה?
לא, אני אסביר. אם החמאס אומר, אנחנו רוצים ללבות את האש הסיני, הוא אומר את זה בכל מקום, ואנחנו יודעים שיש גורמים מתוך ערבי ישראל שגם רוצים לעשות את זה, והם נמצאים על הר הגורמים הללו, אז ברור לך כמה זה בעייתי וכמה זה יכול להתלקח. תוסיף לזה שהמשטרה אומרת את זה, שהיא גורם הערכה מוסמך, שגם נמצא על הער. משטרת ישראל נמצאת על הער כל הזמן, היא מכירה את הער, היא יודעת קמפיין שרפו שם את הנקודה על הער, ולכן שאני לוקח את כל הדברים גם יחד, אני אומר, למה מדינת ישראל צריכה לקחת סיכון? כי הסיכון יותר גדול, כי אם מחר יצליחו להציט את אש השנאה, מה שהם רוצים לעשות, מה שהם יכלים לעשות, כולנו נשלם את המחיר, ולכן אני אומר, אני, אם יש ספק, אין ספק, אני פועל על המקום הבטוח, על ה-safe side, מה שלא עשינו בשביל...
ואיך למרות כל הדברים האלה שאתה אומר לנו עכשיו, ושאמר לנו מקודם השר עמיחי אליהו, איך למרות כל זה ראש הממשלה מחליט לשים את העמדה הזאת בצד, וללכת עם השבק וצהל לסיפור הזה שלא להגביל?
כי התרגלנו, ואני גם מבין את ראש הממשלה, התרגלנו לשמוע את עמדת המערכת ולעמוד דום. ואני כאיש שחקרתי את אנשי השירות בעברי, באמת שמחתי מאוד על הערכות שלהם, על האמירות שלהם, ובצדק. אבל אני אומר, אחרי השישי והשביעי לאוקטובר, אנחנו כן חייבים להציב גם סימן שאלה. זו אחריות שלנו. לשאול את עצמנו, האם זה מדויק, האם יש הערכות אחרות, בוא נבחן גם אותם. ופה שאני, ממה שאני יודע על הערכות של השב"כ, ואני יודע שיש הערכות של המשטרה, אני חושב שבעניין הזה, למשטרה יש יותר כלים, כי המשטרה גם נמצאת שם על ההר, והיא למודת ניסיון.
אני רוצה לעבור איתך לעניין אחר. יש לך הרבה מאוד מודיעין, חבר הכנסת סעדה, אתה אוהב לשמוע את הדברים מאחורי הקלעים. ממה שאתה שומע מאחורי הקלעים, הנסיעה של בני גנץ לארצות הברית, עכשיו לבריטניה, איזה תועלת היא הביאה למדינת ישראל במאמץ המלחמתי? היא הביאה איזה תועלת? משהו? אולי אחד?
כן, יש משהו, יכולה להביא לפירוט בעם. זה הדבר, זה הערך היחיד שזה יכול לתת.
זה לא תועלת.
שאלתי תועלת, כאילו אולי ארצות הברית כן תיתן לנו להיכנס לרפיח בעקבות הנסיעה הזאת של גנץ?
לא, אני אומר את זה בציני. הנסיעה הזאת כל כולה לעשות רווח קטן פוליטי, וכואב לי שבזמן מלחמה, שהחיילים נלחמים, מה שמעניין את גנץ, זה הרווח הפוליטי הקטן. עכשיו, אני אומר,
אבל אם כבר נוסע והוא נחוש לנסוע, למה ראש ממשלה לא משתמש בו, אם כבר נוסע, ואתה יודע, גם להעביר מסרים, גם לעשות מה שצריך לעשות שם, במקום לייצר את האווירה הזו שהוא נגד, לא, למה? למה זה
אני,
טוב?
אני, אם ראש הממשלה רוצה להעביר מסרים, הוא לא צריך מתווך, אבל תחשבו, גנץ היה רמטכ"ל, הוא היה שר ביטחון. אם קצין שלו אומר לו, תקשיב, מר רמטכ"ל, אני לא רוצה לדבר איתך, אני מדבר מעליך עם שר הביטחון. מה הוא היה אומר כרמטכ"ל? זה לא מתנהל ככה. זה פוגע במדינת ישראל, זה פוגע בלכידות של הלוחמים, באחדות של עם ישראל, והכל בשביל רווח קטן שהוא גם לא משמעותי, וחבל.
אבל מי אמר שיש פה רווח? אתה באמת חושב שגנץ עשה את זה בשביל רווח פוליטי?
גנץ עשה את זה כאמריקאי.
הרי אם ניכנס לתהליך, שנייה, אבל אם ניכנס לתהליך, מזכיר הממשלה אומר לו מאושר, ראש הממשלה אומר לו לא מאושר, ובתפר הזה הוא מתקדם טכני, טכני נושאים וכו', מה אתה מצפה שהוא יעשה?
ברגע, מה שהוא היה מצפה מפקוד שלו, שהיה אומר לו, אני רוצה לפגוש את שר הביטחון, והוא היה רמטכ"ל, מה הוא היה עושה? והיה אומר לו, הרמטכ"ל, אני מבקש לך לא ללכת. הפקוד היה צריך ללכת? ממש לא. כי אחרת המערכת לא מתפקדת, אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז הדעה של מדינת ישראל לא נשמעת בצורה ברורה וחדה. ולכן אני אומר, זה לא נכון, זה לא נותן שום דבר, כי הוא גם לא מקבל החלטות. אם הוא מקבל החלטות, ניחא, אם הוא היה ראש ממשלה, ניחא, היה לו עמדה. אבל בסופו של יום, הוא לא מקבל החלטות. ולכן אין בזה שום ערך, אין בזה שום תועלת. הרווח היחיד זה פוליטי, ואני לא חושב שזה הזמן לפוליטיקה.
כלומר, אתה לא רואה אפילו דבר אחד קטן שהביא תועלת למדינת ישראל, הנסיעה הזו של בני גנץ.
אני רק רואה חוסר תועלת, ואני רואה שוב שזה לוקח אותנו, הנה, לוקח אותנו בדיוק לשיח הפוליטי, במקום לשיח איך מנצחים, איך דואגים לאחדות בעם. זה לוקח אותנו לשיח הפוליטי. ולמה אנחנו צריכים להגיע לשם? בעיצומה של לחימה, זה הזמן לפוליטיקה, זה יחכה, יש מספיק זמן לפוליטיקה, כרגע זה זמן אחדות.
חבר הכנסת משה סעדה, שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו.
בעזרת השם, ויהיו, נתראות.
תודה רבה. השם.